Abaya kuli. Amud tet vav. Amud tet vav. Abaya hakasha hi, sheyesh ba'olam milchamot. כלומר, בני אדם מתנהגים כמו משוגעים, אוכלים אחד את השני, אורגים אחד את השני.
מה זה דרך? כרגע אמרנו שזה הדרך
הטבעית. מי אמר שדרך הטבעית זה טוב? עמוד ט"ו, פסקה ו'.
זה לא טבעי?
כן. מי אמר שמה שבטבע הוא טוב?
טבע דורש.
כן, זה בעצם הביבוש שהיה בשירה הקודמת. יש דברים טבעיים שהם רעים. למשל, לפי הפסיכואנליטיקאים, המשוגעים האלה, כל אדם רוצה להרוג את אבא שלו כדי להתחתן עם אמא שלו. נכון? זה טוב או זה?
טבעי,
זה טבעי. ככה אומרים הפסיכואנליסטים, הפסיכואנליסטים. כן. נו. אז מה, זה טוב או זה רע?
פתאום.
זה רע. זה רע, אבל זה טבעי. אבל זה עדיין, שלום אדם.
אז עכשיו אני לא מבין. אם יש דברים ש...
אז אם כן, יש בעיה, בני אדם הורגים אחד את השני, והדבר הזה הוא בעיה. הרי בני אדם מתנהגים כמו משוגעים. כן, פה יש לנו מסה גדולה של הרב, והרבה כמה יש מלחמות בעולם. ולמוד, ויש, אני חושב, בלימוד האחרון למדנו הרבה שיטות מדוע יש מלחמות בעולם. ממילא גם מהן הפתרונות השונים למצב הזה. כשדעת הרב דומה מאוד להבדיל לדעתו של אפלטון, זה שיש מלחמות בעולם, זה פני שהאדם הוא אלים. יש אלימות טבעית אצל בני אדם. ויש לנו בתוך הפסיכולוגיה הציבורית עוד יותר אלימות מאשר בפסיכולוגיה הפרטית. כי האדם אמנם הוא אלים כלפי רעים, אבל הוא יכול להתגבר. מה שאין כן ציבור שלם כלפי ציבור אחר, יש מה שנקרא פסיכולוגיה קולקטיבית, קיבוצית, שגורמת שאלימות היא בלתי נמנעת. אבל בתוך הפסיכולוגיה הקיבוצית יש יוצא מן הכלל אחד, והוא עם ישראל, שהוא יודע להביא שלום. או? עד כאן? מה?
אפשר לעשות
השלכות, כן? כלומר, ככל שהציבור הזה יוציא את עצמו יותר אל הפועל, כך יש יותר סיכוי שיהיה שלום בעולם. במילים אחרות, וזה המשך של השיעור הקודם, אם כל יהודה ושומרון יהיו תחת ידינו, כן, ויהיו מסופחים אלינו, יש יותר סיכוי לשלום בעולם מאשר בלי זה. ולא מסיבות אסטרטגיות ושל מאזן כוחות בעולם, אלא באופן אמיתי, מפני שהפרצוף של עם ישראל הולך ומתגדל לפי גאולתו, ולכן הסיכויים של שלום בעולם גדולים יותר. אנחנו הכלי של השלום. עכשיו תראו, יש פה איזה חידוש עצום שהרב הוא ידבר עליו בפסקה שלפנינו. כדי להוציא אל הפועל שלמות הפרצוף הישראלי, אנחנו זקוקים לתנאים מסוימים שכוללים בין היתר את התפתחות כל העולם כולו. כי כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו לא מדברים על עוד עם בין העמים. כלומר, יש רשימה של עמים, בתוך הרשימה יש עם בתוך בין העמים. כאילו הוא במניין. על זה אמרה התורה, הן עם לבדד ישכון, ובגוי לא יתחשב. מה פירוש לא יתחשב? מה? כן. בעברית מודרנית, לא, לא להתחשב, הכוונה לא אכפת לי. כן. אבל מה? כן, אבינם אומר, הן עם בוודאי תשכון, ובגויים לא יתחשב, ובעברית מודרנית, לא להתחשב, פירושו, לא אכפת לי. בעברית של התנ"ך, לא להתחשב, הכוונה לא להיות במניין. זה לא, בכלל אין שום קשר ללא אכפת לי, הכוונה, זה לא במניין. כלומר, אם עושים את חשבון הגויים, בתוך החשבון, עם ישראל לא נמצא שם. פירוש הדבר שאנחנו משהו אחר, זהות אחרת לגמרי, שהיא ביסודה אוניברסלית. כלומר, אנחנו המוקד של כל הזהויות האנושיות. מפורש בספר דברים, פרק י"ב, פרשת האזינו, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, כן? כלומר, הפרדה לאומית בין עם לעם, וכל זה למספר בני ישראל. יש מספר טיפולוגי, יש 70 אומות העולם, וכנגד זה 70 נפש של עם ישראל. ובסנהדרין שבירושלים, בלשכת הגזית, יושבים 70 סנהדרין, 70 חכמים, שכל אחד ואחד מתאים בזהות שלו לאחת מצורות האנושיות, לאחת מן האומות. מוקד כל הלאומי. עכשיו תראו מה ההשלכות של הדבר הזה פה. כל העמים, אומר הרב, כל העמים מתפתחים בפסקיו ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. עם זה מציאות דינמית. לכל עם יש היסטוריה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. כן? כלומר, מה יצר זהות לאומית פלונית? המלחמות שלה. עוד זהות אחרת? גם המלחמות. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. זה דבר פשוט וידוע. לדאבוננו, ככה זה הולך. עם מאוד, מקבל אופי מאוד מיוחד אחרי שהוא עמד במלחמות. והמלחמות האלה מעצבות את האופי שלו. מפגישות אותו גם עם תרבות הפוכה משלו, זרה לו, ודווקא ההתנגשות הזאת יוצרת איזושהי תסיסה שיוצרת פרצוף לאומי מיוחד. מה עם ישראל? עם ישראל זה משהו אחר. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. כלומר, ההשתקפות של כל הזהות האנושית היא בנו. ולכן, כל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוק של כנסת ישראל. במילים אחרות, אם בפפואה יש עם שלא הגיע לשלמותו, חסר משהו לעם ישראל.
לכן גם כל המחלוקות בתוך עם ישראל, כל המריבות של כל אומות העולם,
הם מצוין. נכון. וזה מה שקורה בכל ועד בית בארץ, כשיש אנשים שבאו מגלויות שונות, כן? אחד הוא סקוטי והשני הוא דרום אפריקאי והאחד הוא מפרס, והם מתחילים להתווכח ופותרים שם בתוך ועד הבית אחד בעיות שבאום לא מצליחים לפתור. כן? פה יש מין מעבדה בינלאומית, מביאים מכל העמים את כל הניצוצות כדי לעשות שלום. כן? זה באמת אתגר מאוד מיוחד של הקיבוץ גלויות. אבל כל זמן שיש עם בעולם שלא יצא לפועל, לנו חסר משהו, כיוון שנשמתנו היא נשמה כללית. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, כשיש מלחמה בעולם, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא יבלט כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. כן, זה גמרא מפורשת, כשראית המלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. מה? למה זה סתירה? המלחמות שבישראל זה מביא גאולה. יש בראשית רבה כתוב בזמן שיוסף היה במצרים בכלא, אז כתוב שיוסף היה במצרים, יהודה הלך לחפש לו אישה, יעקב היה יושב בסקו ותעניתו, ראובן היה יושב בסקו ותעניתו, וכל אחד דואג לעצמו. ראובן, יעקב, יוסף, יהודה. שואל המדרש, ומה הקדוש ברוך הוא היה עושה? היה הולך ובורא אורו של המשיח. כלומר, אורו, כן, באלף. ואיך הוא בורא אורו של משיח? הוא בורא אותו מתוך העובדה שיוסף במצרים ושיהודה מחפש לו אישה, ושראובן ויעקב בסכם בתעניתם. מתוך כל זה. כמו שאמרו, בדור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. כלומר, הרבנים מתחילים להריב אחד עם השני. בדור שבן דוד בא. אז איך זה יכול להיות שבן דוד יבוא מתוך מצב כזה? דווקא מתוך הקטגוריה בתלמידי חכמים, מתוך זה בן דוד בא. מה זה בירורים? בגמרא. כן? כשאני סובל הרבה, זה סימן שאני הולך מתחיל להבריא. אדם שאין לו הרגשות, סימן שהוא חולה. אז לפעמים יש כאבים שבאים מתוך גדלות. למשל, אני רואה את חברי סובל, גם אני סובל. אז זה גדלות, שאתה סובל בגללו. אז אולי כדאי שתהיה אדם קטן, וככה לא יאכפת לך מזה שאחרים סובלים. נכון, אתה לא תסבול כל כך, אבל אתה קטן יותר. זה מובן. טוב, נימד שאלות. אז נעבור לפסק הזה. מתגלה בכנסת ישראל ציבה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים. על מה הרב מדבר כאן? הרב מדבר באמצע מלחמת העולם השנייה, הראשונה, והוא כבר מודע לתחילתה של הציונות. לכן אומר הרב, מתגלה בכנסת ישראל ציבה העצמי. ממש בכנסת ישראל יש כמה צבעים. צבע אחד, זה הצבע היווני. עוד צבע, צבע ערבי. עוד צבע, צבע נוצרי, וכדומה. משל, למה הדבר דומה? ספר מורה נבוכים. ספר נפלא. אתם רוצים ללמוד יהדות, תקראו את ספר מורה נבוכים. באיזה שפה הוא כתוב? בערבית. לפי איזה תבנית מחשבה הוא כתוב?
יוונית.
יוונית. וזה דברי תורה. זה לא הצבע המקורי של מדינת ישראל.
מקונן על זה
שהוא כתב. מקונן, בסדר, נכון. אבל זאת עובדה. גם רבי יהודה הלוי מקונן. כן, בספר הכוזרי, הוא אומר,
השירים שלו,
כן? הגדול המשוררים העברים, ממש הגדול שבהם, הוא כותב לפי משקלי השירה הערבית. כן, וזה אנחנו שרים בהתלהבות ביום הכיפורים. אז יש פה משהו לא נורמלי. הצבע, הבינו הצבע המקורי.
אולי באמת בגלל שאנחנו גלום בנו, כל מה שמתגלה בפרטיות בכל העם.
נכון, אבל הצבע המקורי הוא כללי. למשל, כשיהודי פולני ויהודי מרוקאי רבים בוויכוח עדתי, מי מתווכח שם? הגוי הפולני והגוי המרוקאי נפגשו דרך שני יהודים. הם מכסים חשבונות דרך שני יהודים. כי היהודי האשכנזי זה סוג מיוחד של אנושיות. היהודי הספרדי זה סוג מיוחד של אנושיות. טוב? אבל הישראלי הוא כולל. הוא כולל הכל. מי אמר לי הרבה?
לבן.
אבל לא צריך להרבה. מה זה החושן? החושן זה כל הצבעים ביחד, לא מרובבים. להפך, אם נעשה אבן אחת בחושן, החושן הוא לא יאיר, הוא פסול. זה כמו במגדל בבל. מגדל בבל,
לא, לא צריך, אבל אמרתי כן,
בישראל
יש כן את
הירוב
של כולם.
חז וחלילה.
אלא מה?
יש אחדות של כולם. משהו אחר?
כל אחד שונה
התקללות. התקללות, משהו אחר. כי למשל, יש הרבה פעמים, וזה בפדגוגיה רואים את זה הרבה, אנשים אומרים, אני כל כך אוהב אותך, שאני אעזור לך להיות כמוני. במילים אחרות, אני שונא אותך.
כן.
אבל אני לא רוצה לשנוא, אז אני אותך חסל, ויעשה אותך כמוני. וכיוון שאת עצמי אני אוהב, אני גם אוהב אותך. כיוון שאתה כמוני. ככה זה במגדל בבל גם. במגדל בבל ראו שההבדלים בין בני אדם זה מביא מלחמות. הרי היה דור המבול. יש הבדלים בין בני אדם, שונאים אחד את השני, הורגים אחד את השני. מה עושים? יש לנו פתרון. כולם יעשו אותו דבר. מה עושים? מגדל. מגדל זה לוקח הרבה זמן. נכון? מאות שנים זה לוקח לבנות מגדל. אז זה טוב מאוד, ככה לא ילחמו, כולם עסוקים במגדל. ומה עם הפרטיות של כל אחד? מחוק.
זה בעצם הקומוניזם.
בדיוק. זה הגרסה העתיקה של הקומוניזם. ושם כתוב בפרקת רבי אליעזר, היה אדם אחד נופל מן המגדל ומת, אף אחד לא ישם לב, אבן הייתה נופלת, כולם היו אומרים, מי יעלה לנו אחרי תחתיה ובוכים. כלומר, המפעל, הכלל האנושי, הפך להיות יותר חשוב מבני האדם. בשם האדם, הורגים את בני אדם. ולכן במגדל בבל היה מין מעיכה כזאת. ואוי למי שבחינוך שלו, בפדגוגיה שלו, מנסה למחוק את ההבדלים ועל ידי זה לחנך. כי זה לא מחנך לאהבה, זה מחנך לשנאה כבושה, שאיננה מתגלה כיוון שכולם עוסקים אותו דבר. אבל אין פתרון ממפנים. יש להם בכלל, פעם נתתי לי הגדרה, מה זה שנאת חינם? זוכרים מה זה שנאת חינם?
שנאת שלא עולה כסף.
מה זה שנאת חינם? מה? בלי מטרה? לא יודע, לא בטוח. למשל, תראה, מישהו, אתה גנחת לי כסף, אני שונא אותך. זה שנאת חינם? אבל כאילו שזה בלי מטרה. רגילים להגיד, מה? אבל זה בלי מטרה, מה זה יעזור שאני אשנא אותו? מה? מה, בגלל שאני שונא אותו, הוא יחזיר לי את הכסף? מה פתאום? הוא לא יחזיר. בגלל שאני שונא אותו, אז הוא יגיד, כיוון שאתה שונא אותי, אני לא רוצה לך. מה? שנאה בלי סיבה. וכי יתאחד שיש שנאה בלי סיבה, הרי אם אין סיבה, אז אני לא אשנא. אלא שנאת חינם, אני שונא לא בגלל משהו רע שעשית לי, אלא אני שונא אותך בגלל שאתה לא כמוני. זה שנאת חינם. כלומר, אני שונא אותך על לא דבר שעשית, אלא על מה שאתה. ואני שונא את זה שאתה לא אני. פשוט. וכל העניין הזה של מחיקת ההבדלים, זה שנאת חינם. כן. מלובשת בלבוש של אהבה.
איפה?
מה? אצל כל מי שמנסה לעשות כך. למשל, בבתי ספר אומרים, כדי שהחינוך יצליח, צריך שכולם יתפללו באותו נוסח. למשל. זה שנאת חינם?
אומרים?
אני לא יודע איך שאומרים את זה.
ומה לגבי שוויון האישה, למשל?
זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. כשאומרים שוויון האישה, מה מתכוונים? צריך שכולם יהיו אותו דבר, אם לא תהיה שנאה. מה פתאום? צריך שכל אחד יהיה עצמו, ותכבד את השני באשר הוא עצמו. או? אז כן, בואו נחזור לנושא שלנו. אנחנו עוסקים כאן בצבעה העצמי של כנסת ישראל. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, מה שעושה את ישראל להיות ישראל מצד עצמו. ולא מצד התרגום שלו לתרבות זו או אחרת. ואז זה מוכרח להיות אוניברסלי ולא ספציפי כזה או אחר. הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה החוכמה. למשל, דוגמה, בכנסת ישראל היו בעתיד, בעבר, 12 שבטים. מאז שיצאנו לגלות, 10 השבטים עזבו אותנו, ואנחנו נשארנו רק שבט יהודה. זה לא מדויק, יש גם בנימין, יש עוד קצת מכל 10 השבטים, יש גם שבט הכהונה. אבל הדומיננטיות ההיסטורית שלנו היא של שבט יהודה, לכן אנחנו נקראים גם העם היהודי, על שם שבט יהודה. זאת אומרת, שכל הפרצוף הישראלי העתיק התעוות. אנחנו דומים אך ורק לשבט יהודה. וכל החלקים האחרים של הזהות שלנו מצומקים. לא לגמרי נעלמים, אבל מצומקים. כאן הרב מדבר על זה שבגאולת ישראל לא רק שווה כנסת ישראל היהדות שבה, אלא הכלל ישראליות שלה. כלומר, גם שבט דן ושבט מנשה ושבט אפרים, כל זה חוזר לחיות בתוכנו. כן? איך זה? על ידי זה שהולכת ושווה לה החוכמה. הגבורה, היושר, הטהרה הפנימית, כל אלה הם תכונות שונות השייכות לזהויות שונות שבישראל. הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. פורחת היא ביפעת תפארתה. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב דעה ומעוף הבתה למרחקים. אז תראו מה שהרב כאן אומר. מה זה צבעה עצמי? כן? כלומר, הרב אומר, מה זה צבעה עצמית של כנסת ישראל? זה לא שוביניזם. זה לא הפטריוטיות האופיינית לנו, התרבות המיוחדת שלנו, לעומת כל התרבויות. במה מתגלה צבעה עצמי? דווקא מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים כאן לנפוצות, היא מכניסה הון. רב דעה הוא מאוף הבעתה למרחקים. הוא מוסיפה את הצדדים התיאורים שמבחוץ על רכושה העצמי. קינת עם מתגברת. מה?
כל זה מביא לכך שכל השבטים מתפרצים?
כן.
תכונות שלהם. למה לא יש
לך משר עלייה? וזה מדבר. הנה.
לא, מדבר על דברים שהם יותר...
רוחניים. תראה, עוד מעט הוא מסביר כאן. קנאת עם מתגברת. מה זה לאומיות? נכון? הכרת עצמותה מתגדלת. גאווה לאומית. היא יודעת כבר שיש לה ארץ. נו, זה לא תשאלו. שיש לה שפה. בן יהודה. ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. כן? כלומר, במלחמת עולם הראשונה, התחיל להיבנות הכוח הלוחם העברי הראשון. ועל כולם, מעניין, יש חוברת בשם ארץ חפץ, שהיא ליקוד של כתבי הרב קוק, זה אחד הליקוטים הראשונים שיצאו לאור, עוד בחיי הרב קוק, על ידי האדמור החלוץ, הרב שפירה, אביו של השר יוסף שפירה. כן? היה אדמור שבמקום להניג את קהילתו עלה לארץ ונעשה חלוץ ובנה את הכבישים. אז הוא פרסם איזה חוברת קטנה של דברים של הרב קוק, בין היתר הפסקה הזאת. אז תראו מה והוא קצת זייף מבלי שהוא פחד, לא, זה לא זייף בתוך כוון הרע, אלא כי הוא פחד מהרעיונות, שהרעיונות של הרב קוק לא התקבלו יפה. אז במקום לפרסם, היא יודעת שכבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו, כתוב שם ככה, יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות וכו'. כלומר, תראו, אפילו אצל האדם שמסמפת את תורת הרב קוק, כמה המעברים האלה היו קשים. מה?
משהו קשור לעניין, אבל כזה בדלת אחורית. פעם שמעתי מפרופסור אלדד, והצעה שהכתבים של בר כוכבא הרי התגלו על ידי גיא ידין.
כן.
זה אומר שהכתבים
שהכתבו
על ידי
הרמטכ"ל
האחרון
התגלו
על ידי
הרמטכ"ל הראשון. נכון, נכון. ועל כולם, יודעת היא, מתוך כל זה, יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים. קוראים לזה נבואה. שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה. ועל ידי כל זה יחד, יודעת היא את חוסנה כי עוז לה באלוהי אמת. כל זה חלק ממלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה זה היעדר הקודם להוויה. כן, כלל גדול במערב. כל פעם שיש הופעה חדשה בעולם, זהות חדשה שנולדת, יש היעדר הקודם לה, על מנת לבטל את הצורה הקודמת. וככל שהלידה היא יותר גדולה, יותר חשובה, כך היעדר יותר גדול. אומר הרב, אני רואה עכשיו במלחמת העולם הראשונה שכל העולם העתיק הולך ומתמוטט, בלי להשאיר אבן על אבן, סימן שמשהו גדול עומד להיוולד, וזה גאולת ישראל. כן, מלחמת העולם השנייה זה בכלל שינה את כל הממדים. ממש אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה אנחנו מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה כדבר פיצי. אז זה, אבל זה צריך לזכור שגם זה היה מלחמה איומה. עשרות מיליוני הרוגים. והשתנות של כל המערכות המוסריות, המחשבתיות, הכל השתנה. מעניין באמת שעושים חשבון מה יצא ממלחמת העולם הראשונה לטובה. מה יצא? זה דבר יחיד. הצהרת בלפור, זה דבר יחיד בעצם. כי כל השאר הלך לאיבוד אחרי 20 שנה.
הצהרת
זה פרטים של הדבר הזה, אבל בוא, בפוליטיקה הגדולה זה בגלל שבמלחמת העולם הראשונה התמוטטה האימפריה העות'מאנית ונפלה בחלקה הגדול לידיה של האימפריה הבריטית, ואז אמרו ליהודים אנחנו נחזיר במסגרת חיתוך, במסגרת חלוקת הירושה העות'מאנית נתנו את ארץ ישראל ליהודים. כן, בסדר, לא שנה למה, אבל זה מה שיצא, זה חלק ממלחמת העולם הראשון. מעניין, ב-1916, שנה לפני הצהרת בלפור, המצב בארץ היה כדלהלן. 60% מן היישוב היהודי בארץ ירד מן הארץ. 60%. בשנת 1916, שנה לפני הצהרת בלפור, המצב פה היה כל כך גרוע, היה פה מגיפות, היה פה צרות איומות של השלטון הטורקי, היו מחלות, וגם לא היה יבול חקלאי, הייתה בצורת. בקיצור, 60% מן היישוב עזב את הארץ, ובתוכם גם דוד בן גוריון עזבו את הארץ. ואם יש אדם באותו זמן שיש לו משקפיים ריאליסטיות, אז הוא אומר, תראו, הציונות זה היה חלום יפה, חבל שזה נכשל. כן? באותו זמן הרב הוא כותב לו, לא, זה עכשיו סימן שזה הולך להצליח. זה, כלומר, לפעמים שואלים שאלות דמוגרפיה, למשל, כן? אם אתה שואל שאלות של דמוגרפיה, אז אתה לא מבין מה זה ציונות.
נכון.
כלומר?
היום?
בכל מצב, כלומר, הציונות היא דבר דינמי. אם אינך מבין שהדבר הזה הוא תהליך, ואתה מצלם את המצבים האהובים כאילו הם מצבים נצחיים, אז אין שום תקווה לציונות. אבל ההנחה הבסיסית של הציונות היא הנחה התפתחותית. כשהרצל אומר ניתן את ארץ ישראל ליהודים, הוא יודע שיש פה רוב ערבי ומיעוט יהודי. הוא יודע את זה.
כל ההיסטוריה.
אבל הוא מתכוון לשנות את זה. מה אתה אומר?
כל התפיסה הדתית של ההיסטוריה. מאורע אחד גדול.
תפיסה התפתחותית.
לא מקרה.
בדיוק. פסקה אחרת. העניין הזה של יודעתי את חוסנה כאוזלה באלוהי אמת, רק נקודה קטנה פה וחשובה. הרב צופה דרך תחיית ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה גם השתנות של התפיסה הדתית בישראל ובעולם ממילא. כלומר, כל זמן הגלות התפיסה של האלוהות והתפיסה הדתית היא תפיסה קטנה שעתידה להשתנות, ולכן במעבר בין תפיסה אחת לתפיסה שנייה יש משברים. וזה מה שמאפשר לרב קוק להסתכל על החילוניות ועל הכפירה האתאיסטית של ימינו בעין טובה. ושהוא יודע שמזה צומח מה שצומח.
למה מצח להיות כיליון לפני?
פשוט,
למה שהוא נבנת על זה
משהו? זה מתחייב. בגלל שהקודם הוא קטן.
אפשר לבנות עליו.
אז זה ייפול. אם אתה בונה בניין גבוה על קיר חלש, אז הבניין הגבוה ייפול. כן, זה מה שכתוב. אם יאמרו לך הזקנים לסתור, יאמרו לך צעירים, נערים לבנות, אל תבנה. שבניין נערים סתירה, וסתירת זקנים בניין. מסבירים המפרשים, מי שזה אמר שעשה. כן, יש חומה. כן, חומה קטנה. אומרים הנערים לבנות על גבי החומה. אבל אז למה הם אומרים לבנות? כי הם לא ראו את בניין החומה התחתונה. הם היו צעירים. בכלל עוד לא נולדו כשבנו את החומה התחתונה. אבל הזקנים זוכרים את בניין החומה הקטנה. והם יודעים שהיסודות ראויים. לכן אומרים הזקנים, לפני שאתה בונה את החומה החדשה, קודם כל תהרוס את החומה הישנה ואז תבנה. אז בניין נערים סתירה, סתירת זקנים בניין. פסקה ח' נחתם עוון שופכי אדמים מלכי אדמה עזיבים וכל מרגיזי ארץ. כלומר פה הפסקה הזאת היא פסקה קצת שירית שבה הרב מסביר את מלחמת העולם הראשונה בתור פסק דין מוות לתרבות המערבית. למשל אפשר להגיד מה שאמרנו לפני כן שהאדם הוא אלים בטבעו. אפשר לומר, תראה, זה נכון היה בזמן ימי הביניים בעת העתיקה, שכל שני וחמישי לוקחים חרבות וחיצים והורגים אחד את השני. אבל תראה, בימינו זה כל כך נחמד, גדולי הגויים מדברים על שלום עולמי, קאנט כתב ספר השלום הנצחי, וכולם מדברים על אחווה בינלאומית, יש מהפכה צרפתית, וולטר ורוסו, כל האנשים האלה נחמדים. הם אומרים שדי עם הברבריות, המצאנו מחדש את הדמוקרטיה. ויש אפילו דיבורים על אמנת ג'נבה, על ארגון בינלאומי שיפתור את הבעיות בין האומות, בית משפט בינלאומי וכדומה. כן? נחמד מאוד.
ויש אפילו תנועות שלום בעולם, שלום עכשיו, ופיסנו באמריקה, אז מה אתה אומר שהעולם מלא רשע ואלימות, ושכל הגויים רשעים? זה לא יפה להגיד את זה. נכון? יש כוונות טובות, לא? כן, יש בעיה.
זה מתחיל כמשהו.
יש בעיה שכל כמה עשרות שנים יש מלחמת עולם.
זה מתחיל
משהו. כן, בדיוק. זה מתחיל משהו, ורואים אחרי כמה עשרות שנים הכל.
שם לפחות זה התבטא החוצה ונגמר.
לא, למשל. אני עשיתי את זה בבאום. תחשבו, כן, בשנת 1911, אני חושב שהבאתי את זה גם שעבר. בשנת 1911, הייתה שואל בן אדם, תגיד לי, אתה אופטימי ביחס למצב העולם? כן, בוודאי. הדיבורים הם נפלאים. אפילו ב-1913. שנה אחר כך, היו בתעלות והתחילו להרוג אחד את השני. במסות גדולות. למשל, למה הדבר דומה? למחנך של כיתה. הגיע לכיתה, הכיתה, הוא חינך את הכיתה שלו במשך 4-5 שנים, ולימד אותם דברים טובים. ואומרים לו, אתה יודע, הכיתה שלך, כיתה י' ב' שעכשיו סיימה בגרות, עשו קרב סכינים בתוך הכיתה, ונהרגו שם 4 חבר'ה. אז מה אתה אומר על זה? אומר המורה, אני לא לימדתי דברים כאלה, אני לימדתי רק דברים טובים. בטח, לימדת רק דברים טובים, אבל תראה מה שקרה. אז כנראה שלא לימדת קרוב. זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שכל מה שהתרבות המערבית מציירת כאן הוא זיוף נסתר. יש איזה זיוף. הרי אומר, מלחמת העולם הראשונה מבררת את הכישלון הזה. זה לא במקרה נגיד שמאז מלחמת העולם הראשונה, אבל במיוחד מהשנייה ואילך, המערכת של הפילוסופיה נכנסה לתוך ייאוש. כן? הרי הפילוסופיה השלטת בכיפה בימינו היא הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. וגם הסטרוקטורליסטית זה עוד יותר מרוחק מזה. הפילוסופיות האלה הן תולדה של הייאוש של העולם אחרי מלחמת העולם השנייה. אמרו, אם 2000 שנה של ציוויליזציה...
זה קרה גם אחרי האינקוויזיציה בספרד.
כן, גם כאן.
הספיריטואליסטים אז היום, וטון יצחק הברבנאי באמת יצא נגד הספיריטואליסטים.
נכון, נכון.
הוא הארץ המובטחת לחיי הנפש.
נכון, אז בוא נגיד, כן, נכון, גם כן הגיעו לזה. אבל הם אמרו, אם 2000 שנה של ציוויליזציה נוצרית, רומאית, מערבית, הביאה בסופו של דבר לשואה, ולמלחמת העולם השנייה ופצצת אטום וכדומה, אם כן זה מעמיד סימן שאלה גדול מאוד, אם לא יותר מזה, על כל הערך של התרבות ההיא. ולכן לא מצאו פתרון, אלא במין פילוסופיה של הייאוש. אז זה בעצם מה שהרב כאן גם כן אומר.
הרב כותב את זה לפני מלחמה.
הרב כותב את זה בזמן המלחמה. בזמן מלחמת העולם הראשונה. כן? נחתם עוון שופכי אדמים. מלכי אדמה הזידים וכל מרגיזי ארץ. לא יחופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. והכפרה מוכרחת לבוא, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו. עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה וערסן הצפוני. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים, הבריאות מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונית קדישית.
מה זה מכונות התרבות? איך בלי ביטול?
נסביר, כל היסודות המנטליים העומדים ביסוד התרבות. הערכים בתרבות.
אז מה, יקנו ערכים חדשים?
כן. מלכות עליונים קדישים. מה זה מלכות עליונים קדישים? מלכות ישראל. כן, בספר, זה לקוח מדניאל, הביטוי הזה.
כן.
המלכות החמישית. מתוך ארבע מלכויות שמשתדות על העולם, יש מלכות חמישית שעולה מתוכה. זה בספר דניאל, הדימוי של המלכויות, מעניין, זה לחיות, מדמים אותם לחיות. אין מלכות אחת דומה לנשר, השנייה לדוב, השלישית לנמר, הרביעית שונה מכולן, אפילו בלי תיאור בדיוק מהי. והמלכות החמישית דומה לבן אדם. מעניין. למה זה ככה? כי כל תרבות לקחה רק חלק מזהות האדם. חלק מן האדם זה חיה. כל החיות ביחד זה בן אדם. וכיוון שהיה רק חלק של האנושיות, ממילא הייתה מלחמה בין האומות. מי ישלוט על מי? ולכן כולן כחיות. מלכות ישראל היא מלכות אוניברסלית אמיתית, ממילא היא, יש לה פרצוף אדם ומביאה שלום. כן?
אני
לא יודע,
מלחמת העולם הראשונה,
שאלה טובה. הוא שאל, האם צירוף כל החיות זה בן אדם, או שיש עוד משהו ייחודי לאדם? אז בואו נראה את זה בעמוד... זה בזירונים, אני חושב. זה ב... כן, בעמוד קוף קפטט. עמוד קוף קפטט, ארבע שורות לפני הסוף. אתה נמצא שם? כן. דומה הוא בזה ערך ישראל, הנושא היהדות, בין העמים, לערך האדם בין כל הבריות. לבריות רבות, יש יתרונות שאינם באדם. אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על אדם, להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם מחטיבה עליונה בעולם. כלומר, יש צירוף, והצירוף, איך להשתמש בו על פי השכל. שאלה תוספת, זה עושה את האדם. אחר כך גם יש תוספת לגמרי ההבדל בין ישראל לעמים. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכישרון ההוא בישראל. אבל ישראל, בתור התמצית של האנושות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים וכולם, זה מה שנאמר, סגולה מכל העמים, מתוך כל העמים, והן מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה, באחדות ניסה. יש פה תוספת. זה כמו שכתוב בספר בראשית. ויאר אלוהים את האור כתום, וההבדל אלוהים, מה, בהמשך? היה צריך להיות כתוב, לא בין האור ובין החושר, היה צריך להיות כתוב, ויהבדל אלוהים בין אור ובין החושר.
למה היה צריך?
על פי הדקדוק, ויאר אלוהים את האור כתום, ויהבדל אלוהים בין אור ובין החושר. הרי הזכרת כבר את האור, אתה לא צריך לחזור על המילה, בין האור ובין החושר. מסביר אחד מחכמי טבריה לפני 200 שנה, רבי יעקב ברדוגל, ספרו מים עמוקים, ספר לא ידע. הוא אומר, כשמבדילים אור מאור, יש תוספת אור. כלומר, ההבדלה עצמה הוסיפה אור. אז אתה יכול להגיד כך, ההבדלה בין האדם לבין החיה, זה דווקא על ידי קיבוץ כל הכישרונות שבחיות. אז זה עצמו יוצר צורה חדשה. ההבדלה של ישראל מן העמים, אותו דבר. בכל העמים יש כישרונות. סגולת כל העמים, זה עצמו יוצר יצירה חדשה. נכון? מה? כן, אז זה כבר משהו חדש. זה משהו חדש פתאום, זה כך צורה אחרת לגמרי, זה פועל אחרת, תכונות.
מרוב שבו יכולת
לצרף, יש רק... צריך להתפלל?
כן, עוד שלוש דקות.
עוד שלוש דקות. מה?
מרוב שבו
יכולת לצרף, יש רק... אומר הרב, אורם של ישראל, אני חוזר פה למספר, יופיע לכונן עולם, לימים בעלי רוח חדשה, גדולים אשר לא יגידו, לא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. פה רמז ברור לנצרות, כן, שירגזו על השם ועל משיחו. על אור חיי העולם ועל הטוב והאמונה אשר לברית עולמית, וישראל יראה בעיניו שיר לעומת, כוונה, בוא נשאר שם, של רשעים. יצעוד התחילה של המתעללים והאלילים החדשים, כאשר צעד על חורבות, בבל ואשור העתיקות, אז ידע ויוכיח, יביא להיווכח, כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע, ותשועת השם בו תבוא. ברוך, אדוני אלוהינו מלך העולם, אמן ואמן.